שלום. פרשת נשוא היא הפרשה השנייה של ספר במדבר, והיא הפרשה הראשונה של טיפולים, של טיפולי הספר. תראה, לפי מה שהסברנו, ספר במדבר הוא ספר הטיפול, ספר הדרך, היה אומר הרב צבי יהודה. זאת אומרת, ראשית כל אנחנו מדברים על הכלל, זה סדרי הדגלים בספר במדבר, פרשת במדבר. אחר כך אנחנו חוזרים אל הכלל, זה מניין בני ישראל בפרשת פנחס, ובאמצע טיפולים בבעיות, כשאנחנו מפרקים את כלל ישראל למרכיביו, ואז אפשר לטפל בכל מרכיב בפני עצמו. כשהמעגלים הקונצנטריים הם כדלהלן: ראשית כל הפרט, וזה הנושא של פרשת נשוא. לאחר מכן בעיות של הכלל, ואלה הן פרשיות בעלותך שלח קורח, ולאחר מכן בעיות של כלל ישראל עם אומות העולם, אלו הן פרשיות חוקת ובלק, ורק אחר כך חוזרים אל הכלל עם פרשת פנחס. מה? כלומר, יש שתי פרשיות של כלל, זה במדבר ופנחס, יותר נכון, פרשיות של סדר, ויש באמצע שש פרשיות של בלגן. בלגן בנושא הפרטי זה נשוא, בנושא הכללי שלוש פרשיות בעלותך שלח קורח, בנושא הכלל עולמי חוקת בלק. אחר כך חוזרים אל הסדר עם פרשת פנחס. בסדר? הסדר הוא פשוט, זה לפי הסדר של הפרשיות, מה שאמרתי. אחר כך מצות ומסעה, זה נושא אחר, זה כיצד להיגמל מן המדבר. ובכן, בפרשת נשוא יש טיפול בענייני הפרט תחילה, אף על פי שבכל התורה כולה אנחנו קודם כל רואים איך שהקדושה שורה בכלל ומתוך כך בפרט. כשאנחנו באים לתקן, אנחנו מתקנים קודם כל את הפרט ומתוך כך הכלל. למשל, גם בחזרה בתשובה, כן? באורות התשובה זה מבואר הרבה. כדי להתקשר לכלל צריך תיקון של תשובה בפרט ולא ההפך. אם אין תיקון של תשובה בפרט, האחיזה בכלל היא אחיזה חלשה שסופה להתפרק. אם כן, מה נאמר בפרשת נשוא? בפרשת נשוא אנחנו קודם כל מדברים בבעיות הפרט, אבל על פי איזשהו קריטריון. הבעיות הפרט, כלומר המצב של עם ישראל במדבר, הוא התארגנות של המחנות מסביב לאוהל מועד. אוהל מועד, כשמו כן הוא, המקום שבו הקדוש ברוך הוא נועד איתנו, זה מקום המפגש. זה דבר לא פשוט, שבעולם הזה ישנה נקודה טופוגרפית שבה ניתן להיפגש עם האינסוף ברוך הוא. זה דבר באמת מסובך, והדבר הזה יכול לגרום למחלות לפעמים, וזה בדרך כלל מה שמסבירים הדתיים. בעיות נגרמות מזה שהאדם רחוק מדי מקדושה. יש בעיות כאלה, ואז הטיפול זה לקרב את הרחוק אל הקודש. אבל יש מצבים בדיוק הפוכים, שהבעיה של האדם נובעת דווקא מכך שהוא קרוב מדי אל הקודש, ולכן הטיפול בו זה להרחיק אותו מן הקודש. אלה הם שני סוגי טיפולים עיקריים שמופיעים בפרשה. למשל, הרבה פעמים אצל גויים עבודה זרה התפתחה מתוך שהם היו קרובים מדי לעניינים אלוהיים. אז הטיפול זה אתאיזם. זה דבר מצוין, אתאיזם אצל גויים. למשל, בהלכה יש איסור לגוי לעבוד עבודה זרה. זה אחת משבע מצוות בני נוח. אבל אין חיוב בהלכה לגוי להאמין באלוהים. אינו מצווה כזאת. מסקנה, מה ההלכה מצפה מן הגוי? אתאיזם. פשוט מאוד. אם הוא אתאיסט אמיתי, זה גוי מצוין. אבל זה נדיר, זה כמעט ולא מצוי אתאיסט באמת. כי רוב האתאיסטים הם עובדי עבודה זרה ברמה זאת או אחרת. משועבדים לכל מיני כוחות וכדומה. כן? מה? עד רבה, זה אחת משבע מצוות בני נוח, זה להיות אתאיסט. כן? הרי מה זה? לא לעבוד אלילים. כן? והגמרא אומרת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. גם הוא לא ינאף, מה צריך להיות מאמין כדי לא לנאוף? כדי לא לגזול? מה? מדעתו, בוודאי. אני אמרתי חסידי אומות העולם? אמרתי חכמי אומות העולם. אמרתי בכלל גוי טוב, זה מה שאני אמרתי. עכשיו אם תשאל, הרי לפי הרמב״ם גר תושב הוא זה שמכיר בזה שכל המצוות האלה באות לו מעם ישראל, פירוש הדבר שאצל הגוי הזה מתפתחת הכרה כזאת: אני לא יודע מה זה אלוהים, היהודים יודעים. כן, היה גוי אחד בדור שלנו, קראו לו סארטר, מגדולי הפילוסופים של המאה ה-20. הוא הזיק במשך 50 שנה, והוא אמר בסוף ימיו שהתקווה האחרונה שנשארה לאנושות זאת המשיחיות של עם ישראל והדיבורים של עם ישראל על עולם הבא ותחיית המתים. והוא אומר, ומה שהסוד של הקיום של עם ישראל זה אמונתם באל אחד. יפה, אבל הוא נשאר אתאיסט. זה בדיוק מה שהרמב״ם רוצה. כלומר, אתה אל תדבר בענייני אלוהות, זה מסובך לך. בסדר? וזה בעצם אמר כבר אלישע הנביא על נעמן שר צבא ארם שבא להירפא אצלו, אמר: למען ידע כי אין אלוהים בכל הארץ. פסוק מפורש בספר מלכים. המשך הפסוק: כי אם בישראל. אתה מבין את זה ברצינות, כן? המקום היחיד שבו מותר לדבר על אלוהים זה אצל היהודים. אחרים בריא שהם מדברים מוקרים את זה לעבודה זרה. כן. אפשר להגיד בדרישות. מה? כן, הוא מאמין שעם ישראל יודע על זה. למה? זה נקרא לגמרי אתאיסט. זה אתאיסט האמיתי. כן? איפה זה כתוב? תביא לי הלכה. למשל, הרמב״ם כותב בהלכות, בתרי"ג מצוות, מצווה ראשונה, לדע שיש אלוהים. מצווה שנייה, לא לעבוד לאלוהים אחרים. זה מצוות של היהודים. אצל הגוי, הרמב״ם אומר, מצווה ראשונה, שלא יאמין באלוהים אחרים. איפה מצווה ראשונה שלא להאמין בשם? לא כתוב. כן, בבקשה.
שאלה אם הרמב״ם קצת אחד מפתיע, והרמב״ם נכון, שהעניין של
לא, לא, הוא אומר את זה על פי הגמרא. הגמרא אומרת מה זה שבע מצוות בני נוח. כן? היא מדייקת את זה מפסוקים. זה משהו אחר. הרמב״ם אומר, הם כשהם ניסו לדבר על אלוהים, אז נפלו לתוך איזה מין עבודה זרה, שגם אותה אפשר לרומם. זה משהו אחר. כן.
אבל הנביאים מתפתים על משורות העולם,
יבואו לבית שם ילמדו את זה מאיתנו, זה בסדר. אנחנו לא מתנגדים שהם ידעו את השם אם אנחנו נהיה בטוחים שהם לא יתעו בזה. האופן היחיד כדי שהם לא יתעו בזה זה שהם ילמדו את זה אצלנו. מובן?
אין גוי שם מגוי שיעמים בקדוש ברוך
הוא? ודאי שלא. זה אתה אומר, זה אגב פעמיים ביום. מה אתה אומר פעמיים ביום באהבה? שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, הוא יהיה השם אחד לכל העמים לעתיד לבוא. מי אומר את זה? רש"י, על הפסוק הזה. זאת אומרת, זאת המשמעות של הפסוק. הוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. עתיד להיות השם אחד שנאמר, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. ודאי, אבל זה לא דרישה. אם זאת הייתה דרישה הלכתית, אז גם צריך להיות עכשיו. כל גוי שלא היה מאמין בשם היה נהנה של זה. וזה לא כך. תודה. כן?
מה זה הבדיוק של לא כך?
זאת אומרת, זה הרב קוק מסביר במאמרי ריאקר. שלהאמין במשהו, פירוש הדבר שהחיים בלי זה אינם חיים. ברור? למשל, אני מאמין שאני נושם, כי בלי אוויר אני לא חי. אצל בני ישראל, חיים שאינם אלוהיים זה לא חיים. אצל אומות העולם, חיי החול זה בעל קיום. ועד רבה, אם אתה מכניס את הגורם האלוהי בחיים, אתה מזעזע את החיים. אתה הופך אותם לבלתי נסבלים. ולכן, בכל פעם שגוי מאמין באלוהים, הוא מתחיל לשגע את השכל לכולם. קודם כל מתלבש בכל מיני בגדים מוזרים, ומתחיל לדכא את החיים. מה שנקרא הפנאטיות הדתית. כן? ומזה זה מתחיל. כן? כי אין להם מושג כזה של סימפתיה אל האלוהים בחיי הכלל. לא קיים. כן, באורות התחייה שם, בעמוד ממתת, הרב מסביר את זה יפה מאוד. כן. מה? אז זה הבעיה של הקרבה. לכן לפעמים טוב להיות רחוק. לפעמים הבעיה היא שרחוקים מדי, אז צריך להתקרב. אבל נראה את הדוגמאות שהתורה מביאה לנו בפרשה שלנו. אני אתקל בפרשת נשוא. פרק ה', פסוק א'. וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחו, ולא יטמאו את מחנה אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר השם אל משה, כן עשו בני ישראל. כלומר, כאן יש צורך לאדם להתרחק. עכשיו, כתוב שם שלוש פעמים מחוץ למחנה, אז חז"ל למדו שזה מחוץ לשלושה מחנות. כל אחד ואחד כפי דינו. הצרוע הוא מחוץ לשלושה מחנות, כלומר, יוצא גם ממחנה שכינה, גם ממחנה לוויה וגם ממחנה ישראל. ואילו ואילו עזב יוצא רק ממחנה לוויה, אבל אינו יוצא ממחנה ישראל, ואילו תמי לנפש יוצא ממחנה שכינה ואינו יוצא ממחנה לוויה. מדוע? הצרוע, למה בהצרת? למדנו את זה בפרשת מצורע, מפני פגם בקשר החברתי. זה סימן שהחברה לאדם הזה מזיקה. ברגע שהוא בחברה, הוא ניזוק, הוא מזיק. לכן הוא זקוק לבידוד. זקוק לבידוד כדי להיפגש עם עצמו. לכן הוא משולח מחוץ לשלושה מחנות כדי להיפגש עם עצמו שוב. הקרבה היתרה אל קודש הקודשים היא זו שגורמת לו להצטרע, מפני שיש פער יותר מדי גדול, יותר מדי בולט, בין המדרגה המוסרית שלו לבין הצביעות של הקודש. הקודש תובע ממנו להיות מה שהוא לא, אז הוא מצטרע ברגע שהוא נפגש עם הקודש, אז מוצאים אותו מחוץ למחנה. זה הטיפול, זה התיקון שלו. זה כמו שלמשל כתוב בהלכה, תלמיד שאינו הגון אסור להכניס אותו לבית המדרש. אם הוא לא הגון, אז אולי תכניס אותו לבית המדרש כדי שיהיה הגון. ההפך, אם אתה מכניס אותו לבית המדרש כשאין בו מידות טובות, אתה נותן גושפנקה לרדידות המוסרית שלו, ואז הוא לעולם לא ייתקן. אז כתוב, לא כתוב אסור ללמד אותו, כתוב שלא מכניסים אותו לבית המדרש. אז איפה מלמדים אותו? מחוץ לבית המדרש. כלומר, כדי לא לתת גושפנקה למצב שלו. אז עד רבה, זה מה שמעודד אותו להשתנות. ברור? אז גם כן הצרוע זקוק לבידוד הזה. לפעמים, זה גם מסביר לפעמים פריקות עול מסוימות. לפעמים אדם פורק עול כי מרוב קדושה הוא לא יכל להתפתח. אני לא בא כאן לתת עידוד לשום דבר, אבל אני רק אומר שאפשר להסביר תופעות מסוימות. מרוב קדושה הייתי מעוקב מלפתח את הכוחות הפנימיים שבקרבי. כן. הזמן, הוא חוזר כשהוא מתאהר. אבל אנחנו מניחים שהוא חזר בתשובה, עבר תהליך פנימי שלם, הוא כבר לא אותו אדם. ודאי, רק תשב עם עצמך 5 דקות, תראה מה שזה עושה לך. עכשיו, זב לעומת זה, התומעה שלו איננה נובעת מפגם חברתי, אבל זה נובע מפגם אישי במחשבה שלו, ולכן הוא משולח ממחנה לוויה אל תוך מחנה ישראל. זה הכל לפי מידת האחריות גם. כן? כי הרי הצרת זה כמעט אחריות גמורה של האדם בלבד. הוא דיבר לשון הרע, יכולת לא לדבר, אז זה חמור, זה בבחירה. מה שאין כן עזב, זאת מחלה, מחלה שאני לא כל כך אחראי לה, זה לא כל כך אשמתי, ולכן מידת האחריות פחותה, לכן הריחוק מן הקודש גם פחות. וטמא לנפש, אדם שנגע באמת, זה אשמתו שיש מוות בעולם. יש אשמה כללית של האנושות, עוד לא תיקנו את חטאו של אדם הראשון, אבל האחריות האישית כאן לא קיימת, כי הרי יש מתים וצריך לגעת במתים, ולכן הטמא לנפש אינו משולח אלא ממחנה שכינה, כי מחנה שכינה הוא המקום של הנצח. לא ייתכן שטומאת מת תהיה במקום של נצח, מובן? ולכן משלחים אותו מחוץ למחנה שכינה בלבד. אז זה טיפולים מאוד מדויקים, וצריך הערכה בכלל בכל מצב פסיכולוגי שהוא, לדעת מהי מידת המרחק מן הקודש שאדם זקוק לה. כן, מה זה מחנה שכינה היום? מה?
ירושלים.
לא, מה פתאום? מה? אנחנו כולנו טמאים ומתים, אז מה אנחנו עושים בירושלים? לא. האזהרה. פשוט, זה מחנה שכינה. האזהרה. מה זה מחנה לוויה? הר הבית. ומה זה מחנה ישראל? ירושלים ובתי הר חומה. זאת אומרת, אסור לתממת להיכנס לעזרה, אבל להר הבית אפשר, אסור להגיד שזה מותר. טוב, עכשיו טוב, עכשיו אם כן, כן,
מה
הסיבה
שהוא יוצא
לבנקר? כי הוא דיבר לשון הרע. כן, זה פגם חברתי. עכשיו בואו נמשיך. כן. הקרבה לקודש, יש סתירה בין מצבו האישי שגורם לו לשפלות אישית לבין הקודש. יש שפלות אישית בזיבה. כן. יש, זה מאוס עזב. כן. עכשיו, עד כאן זה הטיפול על ידי ריחוק. עכשיו, לפעמים הטיפול הוא בדיוק הפוך, על ידי קירוב. כן? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, לא, סליחה, לא לזה התכוונתי. כן, לא, לפני כן יש קורבן מעילה, כן? יש קורבן מעילה, שאדם, כן, כי איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, נמעול בעל בשם, ממעל בשם, ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו ונתן אשר אשם לו, ממנה איש גואל להשיב אשם אליו, האשם המושב לשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. מה הוא רוצה למר? מה זה החטא הזה? מדובר באדם שנשבע לשקר על פיקדון. הפקידו אצלו והוא נשבע לשקר. מה? זאת אומרת, זה אדם שמזלזל בממון חברו, מזלזל בקדושת הלשון, כנראה מפני שהוא רחוק מדי מן הקודש. אז דינו הוא שהוא צריך להגיע למקדש כדי לחפר, אחרי שכיפר כלפי חברו, צריך עוד לחפר כלפי השם, וצריך להביא קורבנו. זאת אומרת, הטיפול שלו זה דווקא על ידי הקירוב, משום שהוא איבד את הקריטריון של הרכוש. איננו מבין שהקדוש ברוך הוא נתן חלקו לכל אחד ואחד, ומפני שהוא רחוק מאוד ממקור הקודש, אז מכריחים אותו להגיע. זה איש או אישה. אבל מיד אחרי זה יש לנו מקרה יותר מסובך, פגיעה בשלום בית. וידבר השם, פסוק י' א', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי תסתה אשתו, ומעלה בו מעל ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה ונטמעה, ועדן בה והיא לא נתפסה, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמעה. כלומר, מדובר במצב של חשד. אנחנו לא יודעים אם האישה הזו נטמאה או לא נטמאה. איך דבר כזה קרה? הוא פשוט, היא לא שמעה לו כשהוא ציווה עליה לא להיסתר בחדר אחד עם אדם פלוני. כן, זה כך כינוי וסתירה. כן? היא נסתרה עם מישהו, ובעלה קינה לה, אז צריך להשקוט אותה מסותה כפי המתואר בפרשה. עכשיו, זה בא לומר שיש בעיה בשלום בית. למה אין שלום? מפני שרחוקים ממקור השלום. כלומר, בבית המקדש ישנו גילוי של האחדות, ייחוד הבורא, ודווקא הריחוק משם גרם שכל מיני קנאות נוצרו בין בעל לאישה. כלומר, דברים שפעם היו יותר חשובים הפכו להיות פחות חשובים, ומתעסקים כל היום בדברים שטותיים. מה נתן את הערך לדברים השטותיים? כל מיני ריבים על דברים שאינם שווים לריב עליהם. זה שהערכים הגדולים נשכחו. אז צריך להשיב את הזוג הזה, הבעל והאישה, ביחד אל המקדש, כדי שיפגשו מחדש עם הערכים השלמים. אז מגיעים אל הכהן, מקריבים קורבן, הדבר הזה נותן תמונה אחרת על החיים. ואז ממילא נעשה שלום בין איש ואשתו. עד כדי כך שלפי ההלכה, ניקח מובא פה, צריך למחות את העלות על ספר. כן, איפה זה כתוב? פסוק כ"ג, וכתב את העלות האלה הכהן בספר, ומחה אל מי המרים. מה הוא צריך לעשות? כן, לקחת, לכתוב את כל הקללות שמובאות בפרשה, ולמחוק אותן בתוך המים. טוב, בתוך הקללות כתוב שם השם, י"ק ו"ק. אז כן, הוא צריך למחוק גם את שמו של הקדוש ברוך הוא, כדי להטיל שלום בין איש לאישה. אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, מוטב ימחה שמי על המים ויהיה שלום בין איש לאשתו. למה? כי זה שאין שלום בין איש לאישה, זה כבר מחק את השם, כי השם הוא בעצמו מורה על עולם אחד, כן, שבו יודקה ווקה מאוחדים, שהאידיאל והמציאות התאחדו, הם ציור אחד. אין שלום בין שני בני אדם שאמורים לחבר את שמות, את אותיות השם, אז מלא השם כבר נמחק. אז אנחנו משקים את האישה, את השם ההוא, ואז מתעוררת תביעה פנימית לכתיבתו מחדש של השם המחוק. וזה כותב אותו מחדש, כלומר זה עושה שלום בין איש לאשתו. כן, ידוע הדרשה שתמיד מביאים בשבע ברכות, כן? תמיד אחד בא בשבע ברכות ואומר, יש לי רעיון, אני לא יודע אם שמעתם על זה, אבל איש ואישה זה אותם אותיות, זה אש ואש, אבל יש י' ויש ה', אז י' וה' זה שלו, שכינה ביניהם, ואש ואש זה דווקא מחלוקת. ואז כולם אומרים, מזל טוב, מזל טוב. כן, זה, עכשיו, כן. עכשיו, תמיד יש מישהו שבא ואומר את הרעיון הזה. עכשיו, הרעיון הזה הוא כתוב בגמרא גם. אבל זה, מה זה בא לומר? זה בא לומר שהאיש והאישה הם חלק מהשם הזה. כן, מישהו רצה להגיד משהו? וכן.
אם אתה מדבר על שמות, אז... עד היה מדובר על השם י' כבר
כן? נכון, ודאי.
ומחוץ לזה היה עוד שם מפורש שהקולים
היו משתמשים בו. יש כל מיני שמות, כן? אבל
אמרו... השם הידוע המפורש...
שם המפורש זה שם הוויה, י' כבר כן. תמיד יש כל מיני שמות. וזה מה שמשיב את השלום בין האיש לבין האישה. זה מובן לנקודה הזאת? כן.
לא מבין למה השם צריך למחק בשביל
להחזיר את השם. פשוט. ניתן למחוק את שם השם? אי אפשר. אז אם הוא נמחק, הוא דורש להיכתב שוב. זאת אומרת, הפירוד בין האותיות, מחיקתם של האותיות, צועקת מן האדמה, צועקת מן המים, נאמר. ויש מין תביעה שזה ייכתב מחדש. זאת אומרת, תביעה לשלום. אני אסביר ככה. הטבע של העולם הזה זה הפירוד. אבל יש גורם מאחד, זה שם שמיים שבמציאות, שמאחד. אז כשיש מחיקה, זה בעצמו מעורר את הייחוד מחדש. מספרים על רב אחד שפעם אחת באו אויבים כדי לכבוש את עירו ועמדו לעשות טרח. אז מספרים שזה היה חוף הים, אז הוא זרק את שם השם לתוך המים, והים כדי לא למחוק את השם התחיל להתרומם, ואז הגלים האלה הטביעו את האוניות של האויב. כן? לא יודע אם הסיפור הזה הוא אמיתי או לא אמיתי, אבל לא משנה. מה שזה בא לומר שכאילו העולם איננו יכול למחוק שם השם, אז אם הוא נמחה הוא דורש להיכתב מחדש. כן,
זה מובן, זה המצב שהדבר הזה של הסרטה שיהיה טובה זה תמיד מביא שלום בין איש ואשתו.
אז אני מביא.
אם היא באמת נקראה.
אז הוא גם מביא שלום. כי אז מפסיקה קנאה. זאת אומרת, אין שמחה כהתרת הספקות. אם הותר הספק, אז היא מותרת. או אסורה.
לא? זה לא משיב
זה משיב שלום. בגדול כן. ודאי, זה משיב שלום בגדול. כן? כי מצב כזה שבו אישה יחסק, הם יריבו כל החיים. כן, הם לא יריבו. יש סיפור, מספרים. הייתה איזו אישה באיטליה שאחידה פעם אמר עליה שהיא זנתה. אז כולם אמרו, זה לא בסדר, איך אתה מוציא לעז על האישה הזאת, אין לך הוכחות, שום דבר. והוא היה בשלו, בשלו שהיא זנתה. אז אחרי, פעם אחת כדי להשתיק את כל הטענות, הוא הזמין אותה אל ביתו, וכשהיא נכנסה, הוא פתח ספר תורה, קרא את פרשת סוטה, ואמר לה, ואת כיסתי, כל הכללות הכתובות שם, ואז היא יצאה, ונפלה מן המדרגות, והיו בה כל הסימנים של סוטה. כן? ואז כולם ידעו שהחידה השתרור וכתה. מה?
אני רוצה
לברך
לך את השאלה.
כן.
אני רוצה לשאול עם פרטיות.
לפעמים כן, לפעמים ההפך. רוב קודש גורם גם כן לבעיה. שמה? לפעמים ככה, לפעמים ככה. כן, אז לפעמים כך, לפעמים כך. כן? לפעמים ריבוי קודש, לפעמים מיעוט קודש. כן. עכשיו, כל זה, אם כן, שייך לבעיות של אדם פרטי או לבעיות משפחתיות. אבל כאן אנחנו נכנסים לבעיה אחרת, שגם היא קשורה לקודש, אבל לא מפני רוב קרבה או מפני רוב ריחוק. אלא יש לפעמים צורך לאדם למצוא נתיבות משלו בקודש. הוא זקוק לדת פרטית, אישית, משלו. ולכן התורה נתנה לו את אפשרות הנזירות. הנזירות זה דבר אופייני לספר במדבר דווקא. כי זה הספר שבו מתבררת האפשרות של האדם לבנות לעצמו תורה חדשה. האדם הזה הוא לאו דווקא כהן, קל וחומר לא כהן גדול, והוא יכול לעלות באופן אישי למדרגת כהן גדול. וידבר השם פרק ו', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, אמרת עליהם, איש או אישה, כי יפלי. מה זה להפלי? להבדיל, כן? אפליה. כן? הוא מבדיל את עצמו. לנדור נדר נזיר, להזיר לשם, מיין ושחר יזיר וכו'. זאת אומרת, יש לפעמים צורך לאדם לצאת מן הכלל. עכשיו, זה דבר לכאורה חמור. יש לנו בהגדה של פסח, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. איך פתאום פה התורה מתירה יציאה מן הכלל? גם זמני, איך אפשר? כן, ועוד זה קדושה. אלא צריך להבין שהביטוי יוצא מן הכלל יש לו שתי משמעויות. יש לצאת מחוץ לכלל, ויש מה שיוצא מן הכלל, מתוך הכלל. זאת אומרת, מרוב קדושה ישראלית, מתרבט באיש הזה קדושה מיוחדת. מרוב חיבור אל הקדושה שבכלל, הוא נהיה יוצא מן הכלל. או? זה כמו למשל, מה שאומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, מאמר שלישי, שחסיד זה לא אדם שמואס בחיים, אלא זה אדם שאוהב את החיים. זוכרים את זה? מאמר שלישי. אבל בהמשך רבי יהודה הלוי לכאורה סותר את עצמו, הוא אומר, אבל אדם כזה היה מאוד רוצה להיות כאליהו וחנוך שעזבו את העולם הזה. תחליט, אמרת בהתחלה שהחסיד אוהב את החיים, אחר כך זה אומר, אבל הוא היה מאוד רוצה להיות כאליהו וחנוך. תשובה, אליהו וחנוך לא מעשו בעולם הזה. אליהו וחנוך אהבו את העולם הזה, והם כל כך אהבו את העולם הזה שהם התמלאו כל כך הרבה קדושה שזה הבדיל אותם מכולם. וזה מובן הנקודה הזאת, זה מרוב שייכות אל הכלל שאדם יהיה יוצא מן הכלל.
למה זה גורם
למשל
כן,
אבל אתה יכול לראות תמיד את זה נגיד בתנועת נוער. יש אחד שהוא כל הזמן, כל הסניף עומד עליו, כן? כל הסניף עומד עליו, אז הוא מחובר מאוד לכל הסניף, אבל זה אי אפשר בלעדיו, נכון? אז הוא עובר להיות אישיות ייחודית דווקא מפני השייכות שלו. כן? אבל אם יש אחד שהוא, כמו שאומרים בצהל, סוציומט, הוא יוצא מן הכלל, הוא לא אכפת לו, זה אופן אחר לגמרי לצאת מן הכלל. כן, הוא מרגיש, יש לו צמאון מיוחד, הוא מרגיש שהוא עצמו זקוק לתוספת הלכות שהחיים הרגילים לא נותנים לו. כן.
אני
רוצה
לשאול,
אם
אדם מתחיל לעבוד בשבת,
כן. כן, גם הנדרים זה מסובך, כן, נכון. מה שאין כן, אבל אתה צודק. נדיר נקרא קדוש. נדרים זה לא רצוי. בואו, עכשיו מה התפקיד של הנזיר? איך הוא מגיע למדרגת כהן גדול שאין לו מצד הטבע? אז יש שלושה דברים שמהווים את יסודה של הנזירות. א', איננו שותה יין, ב', אינו מתאמה למת, ג', אינו מסתפר. מה זה שלושת הדברים האלה? בעצם שלושת הדברים האלה הם אותו דבר. תומת מת למה קיימת? חטא אדם הראשון, נכון? ומדוע יש חטא של אדם הראשון? ירידה שכלית, נכון? ירידה שכלית היא זו שהיא הייתה החטא של אדם הראשון. איך אומר הרמב״ם במורה נבוכים? אדם הראשון לא ידע בין טוב לרע, הוא ידע רק בין אמת לשקר, מדרגה יותר עליונה. טוב ורע זה כבר התייחסות סודיקטיבית אל הערכים, מה שאין כן אמת ושקר זה אבסולוטי. אז אם כך, שליטת הדמיון ואובדן השכל, זה היה חטאו של אדם הראשון. לכן חז"ל אמרו שהפרי שהוא אכל ממנו היה הגפן. כן? כי הגפן הוא זה שגורם את אובדן השכל. ידוע, חז"ל אמרו שזה היה גפן. כן? ולכן הנזיר חפץ במצב שקדם לנפילה של האדם. לכן אינו שותה מגפן היין ואינו בא במגע עם המוות. הוא לא יודע מה זה מוות, מה? השערות, אותו דבר. הוא בשלב שקודם לתרבות. הרי התספורת זו תופעה תרבותית, והוא בשלב שקודם לתרבות האנושית, מדרגת הטבע. כי בימי אדם הראשון הטבע היה קדוש כמו הנשמה. חיים טבעיים וחיים נשמתיים היו באותה דרגה. לכן גם יש מנהג כזה על פי הקבלה שלא מספרים את הילדים עד גיל 3, כן? כי הוא עדיין שייך אל העולם הטבעי, צריך לתת לו לממש את המדרגה הזאת. ציפורניים, נכון? אז גם ציפורניים יכולה לא יצא לזה. אבל תראה, במצווה אתה לא צריך לחפש בכל פרט ופרט התאמה לרעיון. אנחנו מדברים, הרעיון הכללי שיש בה איסור של התספורת לנזיר זה כדי להשיב אותו אל המדרגה הטבעית.
זה בכל,
לא נוגע. אבל אפשר לעשות בכל. מה? מה אתה אומר?
זה
פרונה
יותר
אחרת, כי נפס בזה... מה יהיה, כן, בסדר. תראה, סך הכל, נזירות זה 30 יום. 30 יום בלי לקטוף את הציפורניים, איך שהוא אפשר לעמוד בזה. כן? מה אתה אומר? טוב, אבל זה ברור. אבל ייתכן שגם האדם הפרה-היסטורי חתך את הציפורניים שלו. תספורת, הוא לא יודע מה זה. לא, לא, ודאי שלא. אלא מה? באמת יש גם הלכה שכאשר המשקל של שערות הנזיר גדול מדי, אז מספרים אותו באמצע נזירותו, כן? כדי להקל מעליו. זאת אומרת, אם זה פונקציונלי, מסיבות טכניות הוא זקוק לזה, אז כן מותר לספר אותו. אם אתה מדבר על מבחינה ערכית, כלומר, מדוע אדם מסתפר סתם, גם כשהשיער שלו לא שוקל הרבה, משום שהוא רוצה, הוא נגיד מתאים את עצמו לאיזושהי נורמה חברתית. מפריע לו זה בגלל נורמה חברתית. הראיה, ילדים עד גיל 3 יש להם שיער ארוך ליד למטה מן הכתפיים, זה בכלל לא מפריע להם, מפריע להורים. כן. השאלה אחרי ארום, נכון, לכאורה. אבל אנחנו כנראה לא במדרגה כזאת עד הסוף. זאת אומרת, גם הנזיר הוא לא מסוגל להחזיר את העולם למצב של לפני חטא אדם הראשון, כי מדובר על מדרגה אישית. כי הוא עדיין מתהלך בחברה של בני אדם. אז לכן אנחנו מדברים פה על המדרגה, ולכן אדם שרוצה להתעלות מעבר למדרגתו במובן אישי לא יכול לעשות את הכל. מה? הוא זקוק לחוויה, בגלל שיש בו תוספת קדושה, כלומר צמאון לתוספת כזאת. אבל יש פה סכנה, זה עלול לא להיות מתאים לו. לכן התורה כאן אומרת, לפעמים הוא נקרא קדוש, לפעמים נקרא חוטא. כן? הנה, תסתכלו כאן בתורה. פסוק ה', כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר לשם, קדוש יהיה. גדל פרע, שיער ראשו. אז זה דווקא נפלא, הוא קדוש. לעומת זה, תראו ב... פסוק איך? י' ד' והקריב את קורבנו לשם, כבש בשנתו תמים, אחד לעולה וחפשה אחת בשנתה תמימה. לא, זה לא זה. פסוק י' ד' ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אם כן אנחנו קוראים לזה חטא, כי הוא מונע את עצמו מן הטבע של העולם הזה. הוא חטא נגד נפשו. חז"ל אמרו, איזה חטא הוא חטא נגד נפשו? הוא ציער את עצמו מן היין. ועל זה אומר הירושלמי, ומה המצער את עצמו מן היין צריך כפרה? המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. כי ייעודו של האדם בעולם הזה זה להוציא אל הפועל את טבע נפשו. אז אם יש לו צער מזה, אז הוא חוטא. כמובן, אם אין לו צער, אדם למשל לא חייב לשתות יין. אני לא אוהב יין, לא רוצה לשתות. מה, אז אני חוטא? לא. אבל זה שהאדם גרם לעצמו צער על ידי המניעה הזאת, צער שקטן ככל שיהיה, זה פגיעה בצלם אלוהים שלו. כן.
האדם
הראשון שהוא נכנס
אל
החטא, גם חז"ל אומרים שזה היה
מכיר
את הנדגן, הוא משתמש בטבע, גם בשורש של היין. אז מה הבעיה? זה לגיטימי או לא לגיטימי? לא הבנתי את השאלה. האדם הראשון היה שילוב גם של הטבע וגם של הטבע. אצל אדם הראשון, הטבע והשכל זה עניין אחד. מה השאלה עכשיו?
אם הוא אכל
את הגפן, נו, למה
זה
היה לי שם? נכון, הוא לא אכל את הגפן באופן שהיה צריך לאכול אותו. כן? כלומר, הוא היה צריך להמתין עד שבת לסחוט את הענבים ולעשות קידוש, והוא שרצה כבר ביום שישי. זה רק עניין של זמן, לא עניין מהותי. כלומר, אין איסור מהותי באכילת את הדעת, אלא יש אופן אכילתו. כן. אחד משיבים בין אכיל אדם לתאם את הדין על כל השעונה, ולא נראה
לי בין
השעונה. כן.
לבין מצד שני, לא
יושב אחר
תעבוד ולא
נפל פוקה
לנפש.
אסור לאדם לצער את עצמו. זה הנקודה. ברור? עכשיו, ולכן, צריך לתת פורקן לתאבות. זה כן. אלא אם כן, התאבות האלה הן או רעות או מביאות אותו לרע. ברור? אבל מה שבאים פה להילחם בו בגמרא זה המזוכיזם הדתי, לומר שיש ערך בסבל. אין ערך בסבל. גם מה שנאמר קדש עצמך במותר לך, המסביר הרמח"ל במסילת ישרים, קדש עצמך בדברים שאתה יודע שאף על פי שהם מותרים מביאים אותך לעשות רע, מצד קרבתם אל הרע שהם אסורים, לא מצד האידיאל של הסבל. מובן? אם אתה צריך לסבול כדי לא לעשות רע, תסבול, אין מה לעשות. אנחנו לא רוצים לעשות רע, זה יותר חמור לעשות רע. אבל אם דבר כשלעצמו נותן לך עונג ואינו מביא אותך לרע, אז אסור לצייר עצמו מזה. כן.
יש
קצת
ברור של
חן, בעניין
של שנתיר. הייתה שבצורה נתנה לגיטימציה, בגלל ש... איך תעשה את זה, אחר כך תביא קורבן חטאת. כל מיני קורבן
חטאת אחר,
אפשר להבין.
עכשיו תראה, אם תסתכל בסגנון של התורה, התורה קוראת לנזיר חוטא רק בנזיר שנטמא בימי נזירותו. כלומר, אם הנזיר נטמא בימי נזירותו, מה שנקרא נזיר טמא, אז זה סימן שהוא קפץ למדרגה שלא הייתה ראויה לו. אם הוא לא נטמא בימי נזירותו, יש להניח שזה יתאים לו, לכן לא היה לו צער. נכון, נכון. כלומר, האזכור שיש פה חטא נאמר בהקשר של נזיר שנטמא. מה?
שניים
חטאת, אבל לא כתוב חטא על הנפש. קורבן חטאת אתה מביא גם בראש חודש. זה לא קשור לזה, יש קורבנות ציבור עם חטאת. לא כל דבר שנקרא חטאת זה בעל חטא. עכשיו, הנזיר, באמת כתוב בגמרא ששמעון הצדיק, אמר שמעון הצדיק, הוא היה כהן גדול. וככהן גדול היה צריך לאכול גם מהקורבנות שהנזירים מביאים. מעולם לא אכלתי קורבן נזיר טמא. כלומר, הוא לא רצה לאכול מקורבנות של נזירים כאלה. כי הוא אומר, זה נזיר שלא מתאים לו, כיוון שהוא נטמא. אז גם זה שהוא לא שתה יין, זה סתם היה צער. אבל אם זה היה נזיר טהור, שמעון הצדיק כן היה אוכל מהקורבן. בסדר? חוץ מפעם אחת, שהוא כן אכל מקורבן של נזיר טמא, זה היה שפעם אחת בא אליו בחור אחד נאה מן הדרום. וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. כלומר, היה בחור יפה ביותר, עם שיער יפה מאוד. עכשיו, הבעיה היא שכשהנזיר מביא את חטאתו, מגלחים לו את ראשו אחר כך. וזה כאב לו הלב לשמעון הצדיק. בני, מה ראית להשחית שיער חזה היפה? אז הוא אמר לו, רואה, הייתי לבית אבא, ופעם הלכתי למלא מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבוע שלי, וראיתי כמה יפה אני, והוא פחז יצרי עליי, וביקש לתורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, במי אתה מתגרה בעולם שאינו שלך, העבודה שהקדישך על השמיים. זאת אומרת, הוא עשה את הנזירות שלו על מנת להילחם ביצרו הרע. ואז מזה מתברר שזה שהוא נטמא, זה היה באונס גמור. כלומר, יש מצב שאדם נטמא באונס גמור. אז זה עוד לא אומר שהוא לא היה ראוי למדרגה הזאת. ולכן שמע שמעון הצדיק נשק אותו על ראשו ואמר לו, בני, עליך אומרת התורה, איש כי יפים דור נדר נזיר להזיר לשם, וירבו כמותך נודרי נזירות בישראל. זאת אומרת ש... והוא כן אכל אז מהקורבן של נזיר תמי. זאת אומרת, כאן מה שכתוב, חטא וקדוש, זה על דרך הכלל. אבל לפעמים גם זה שלא נטמע הוא חוטא, ולפעמים גם הנטמע הוא קדוש. זה מופיע בתחילת נדרים ובתחילת נזיר. וזה כמובן לקוח מן המיתולוגיה היוונית, עם הסיפור של נרקיס. יש במיתולוגיה היוונית סיפור כזה על איזה אדם שהיה רועה צאן והסתכל במעיין וראה כמה שהוא יפה, ומרוב התפעלות, מרוב שהוא יפה, אז הוא בסוף נהיה פרח, פרח הנרקיס. כן? מה? לא יודע, זה לא חשוב. נתחיל גם שהסגנון של המעשה, גם אם הוא היה, הסגנון מושפע מן הסיפור במיתולוגיה. למה? כי זה בדיוק מה שהמדרשים מתכוונים לעשות. רוצים להראות לך איך הסיפור מופיע בתרבות הכללית, ואיך אנחנו מעתיקים אותו אצלנו. זאת אומרת, הרי הסיפור הוא מאוד דומה, חוץ מהסוף, שנרקיס שקע לתוך הטבע, וזה בעצם מוות טרגי. זה מין התאבדות אסתטית. ואילו בישראל, כל הדברים האלה אנחנו יודעים שהם קיימים, אבל יש לנו כוח מוסרי שגובר על הנטייה הזאת. ברור? זו הסיבה שתמיד כל מיני סיפורים מיתולוגיים מובאים בחז"ל עם שינוי אחד. ובכוונה זה מובא ככה. כדי שתדע להשוות מה הם אומרים ואנחנו אומרים. כן.
אמרנו
לך במקרה שנזיר
בן
אדם כהן
גדול,
שהוא אסור בתומת מת. בתומת מת אפילו של קרוביו. אנשי כן כהן מותר להתאמה לקרוביו. ולכן יש שאלה בגמרא, כשנזיר וכהן גדול מהלכים בדרך ויש מת מצווה, מי קודם ממי? כלומר, מי צריך לקבור? כן. אז זה עכשיו קצת יותר מובן, כן? נקודה הזו. עכשיו, כל הטיפולים הפרטיים האלה יכולים לגרום לאיזושהי בעיה. אתה מטפל בבעיה פרטית של הצרוע והזב והתמיל הנפש והמועל מעל בשם והאישה שסתתה מבעלה ובנזיר שרוצה יותר קדושה פרטית וכל הבעיות האלה. מרוב שאתה מטפל בבעיות הפרטיות, האדם מתרגל לראות בעצמו את מרכז החיים. יש הרבה אנשים שמתענגים על זה שיש להם בעיות ומשלמים 200 שקל כל פעם לפסיכולוג, אבל לפחות מרגישים מאושרים. הייתי גם בסמינריון של שבוע שלם למודעות עצמית, זה עלה הרבה כסף, אבל זה היה כזה כיף, דיברו כל הזמן על עצמנו, וזה הרגשה טובה. אז יש צורך אחרי הטיפולים האלה דווקא להביא כאן ברכה כוללת, ברכת כהנים. בפרק ו' פסוק כ"ב: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכה השם וישמרך וכו'. כלומר, יש צורך להשיב את כל הפרטים אל האהבה. כן, יש כידוע מצווה לברך את בני ישראל באהבה. אהבה סגולתה לאחד, אפילו בגמטריה אחד. כן, וכשם שיש מצווה, כך נאמר בגמרא, כשם שיש מצווה על הכהנים לברך, לא, זה לא נאמר בגמרא, זה מובא בספר חרדים לרבי אלעזר אזכרי. כשם שיש מצווה על הכהנים לברך, כך יש מצווה על ישראל להתברך. כלומר, עליך לעשות מאמץ ללכת לקבל את ברכתו של הכהן הגדול, של הכהן, כדי להיות קשור בקשר אהבה אחד גדול עם כל שאר הפרטים שיש להם בעיות בישראל. עכשיו, כאן הברכה היא מפורטת מאוד, יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך וחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמות שמי על בני ישראל ואני אברך. כאן יש הדרכה מאוד ברורה, צריך להיות דווקא במילים האלה, כותב הריחות בני ישראל, ודווקא בסדר הזה, כן, אי אפשר קודם כל לברך את הברכה השלישית, אחר כך השנייה או הראשונה, כן, צריך דווקא בסדר הזה. מדוע? מה פירוש יברכך השם וישמרך? מה אומר רש"י? יברכך השם? מה? ירבו נכסיך וישמרך מן הגנבים. לכאורה היינו מצפים שברכת הכהן תהיה בעלת תוכן קצת יותר נעלה מאשר כסף. אבל זה בדיוק היסוד כאן של היהדות. אתה רוצה ברכה, היא צריכה להיות בכל. ולכן דווקא היסוד החומרי הוא התשתית של הברכה. אבל יש כאן הבדל. בשני הפסוקים האחרונים נאמר פניו, יאר השם פניו, יישא השם פניו. ואילו ביברך השם וישמרך לא מוזכר פניו. מדוע? כי זה רק חומרי. זאת אומרת, אתה חפץ בשפע, ריבונו של עולם נותן לך את השפע הזה, אבל כביכול הוא לא מביט בפניך, הוא לא מפנה את פניו אליך, אלא עד רבה מפנה פניו ממך. לכן יברך השם וישמרך מן הגנבים, כי באמת ברכה שגנבים יכולים לגנוב אותה, שיכולים להעלים אותה, היא איננה ברכה. ורק על יסוד הבניין החומרי יאר השם פניו אליך. הארת פנים ידוע ליהודים הייתה אורה. מה אומרים חז"ל, מה זה אורה? תורה. אתה לומד, אתה מקיים תורה ומצוות, מרבה במעשים טובים, יאר השם פניו אליך. אבל אז ההארה היא לפי הכלי, כפי אותה המידה שבה אני מתקדש, כך אני מקבל מהקדוש ברוך הוא הארת פנים. יאר השם פניו אליך וחונקה, לפי מידתך. אבל לפעמים מתברר שיש ממד יותר עמוק בנפש של היהודי, זה קדושת סגולת ישראל שבו, שאיננה תלויה בזכויות. על זה נאמר יישא השם פניו, מלשון משוא פנים. משוא פנים הכוונה, למרות שאין זכויות במעשים, אבל יש זכויות מצד הנשמה, לכן יישא השם פניו אליך. אם תרצו, שלושת הברכות האלה הן שלושת המדרגות של הנפש הנקראות נפש, רוח ונשמה. יברך השם וישמרך בנפש, כי הנפש היא גופנית. יאר השם פניו אליך ברוח, זה הדרישה שלך להארה רוחנית, מה שנקרא רוחניות. אבל למעלה מן הגשמיות ומן הרוחניות ישנה סגולת ישראל שבך, זה הנשמה שבך. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. טוב, עד כאן הטיפולים של הפרט. כן, לא יודעת, מה?
יש כאן ממש עניין
שכמו שאדם שאומר לדעת כבר אולי בתפילה,
אז
הם חושבים
כבר שמרו,
או אולי בכל תורה? או שזה בלוק כל הסיפור הזה. אני לא יודעת, כמו שאתה מגיע לבית הבטחה, זה משפיע עליו ואופן אישי. ודאי, אם לא, אז למה אתה מתברך? תגיד לי, מה, זה צחוק מהעבודה? לא מבין. הכוונים אומרים, יברכך השם וישמרך. אני מתכוונים ברצינות. הם עוד מברכים על זה. עכשיו, זה כמו השאלה, אתה יודע, לפעמים אנשים שואלים, תגיד לי, תפילה זה באמת עוזר? אם אתה חושב שזה לא עוזר, אז למה אתה מתפלל? היה יהודי אחד שאמר שכשאתה אומר רפאנו, הוא היה פרופסור, הוא אמר, מי שאומר רפאנו השם ונרפא, והוא חושב שעל ידי זה הוא ירפא, הוא עובד עבודה זר. שאלו אותו, אז למה כתוב רפאנו השם ונרפא? אז הוא אמר, כי צריך להגיד משהו, אז אומרים את זה. זאת אומרת, זה צחוק. אם אחר שם ישמיך, זה ברצינות. עכשיו, בפרק ז' יש פה פתאום דברים שלכאורה לא קשורים לעניין. קורבנות הניסים. מה זה הניסים? כן, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן, והמשך אותו והיקדש אותו. אז כל אחד מהניסים צריך להביא נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, צריך להביא את הקורבנות לחנוכת המשכן, ואז כל אחד מביא קורבן מיוחד משלו. כן? מה הקורבן, למשל, של הנשיא הראשון, נחשון מן המנדב? פסוק י"ב בפרק ז', והיה המקריב היום הראשון קורבנו, נחשון מן המנדב במטה יהודה. והוא מביא דברים מאוד מיוחדים לו. קורבנו, קרב כסף אחת, 30 מאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, שניהם מלאים, סולד, דולה ושבת עם מחק, הפכת 10 זוהה מן הקטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד כבית אחד בן שנתו ליהודה, צירזים אחד לחטאת, ובזרח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, זוהים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן, נחשון מן המנדב. ומה קורה ביום השני? מביא, יש נשיא אחר, או מביא משהו אחר. ביום השני הקריב תאם בן צוהר, נשיא ישראל, הקריב קורבנו, קרב כסף אחת, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, שניהם מלאים סולד, דולה ושבת עם מחק, כף אחת, 10 זהב מילה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד כבית אחד בן שנתו לעולה, ציר עיזים אחד לחטאת, ובזבח השלמים, בקר שניים, מילים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נתנה בן צוהר. אם תשימו לב, זה בדיוק אותם הדברים. גם בנשיא השלישי והרביעי, כלומר, 12 פסקאות, שבעצם אומרות אותו דבר, כל פעם אומרים לך מה הנשיא הביא. בשביל מה? היה אפשר לעשות סיכום כללי, כן? באמת, גם התורה עושה את זה אחר כך, כן? בפסוק פ"ד, זאת חנוכת המזבח ביום המשך אותו מאת נשיאי ישראל, כרות כסף 12, מזרק כסף 12, כפות זהב 12, 30 ומאה קערה אחת, כסף 90 המזרק האחד, כל כסף הכלים 2400 בשקל הקודש, כפות זהב 12, מה המצב? חז"ל אומרים, כי כל אחד הקריב עם כוונה אחרת לגמרי. כלומר, זה נכון, כל אחד הביא כף אחת עשרה זהב מילה קטורת, אבל כל אחד כשהוא הביא, התכוון למשהו אחר. זאת אומרת, באים כאן להסביר שיש קדושה בכל שבט ושבט. כלומר, פה מדובר על יחידה יותר גדולה מן הפרט, אבל עוד לא כלל ישראל. זאת היחידה השבטית. ויש סכנה שתרצה למחוק את ההבדלים השבטיים. כדי לאחד את האומה, אתה לא תשים לב לאופיים המיוחדים של הציבורים השונים בישראל. אז צריך שתדע, לכל אחד ואחד יש כוונה משלו, יש נתיב משלו. אל תנסה לבטל. אף על פי כן, כולם צריכים להביא אותו דבר. ובסוף, בסיכום הכללי, אנחנו מסתכלים מה כל השבטים כולם עשו ביחד. כן? גם זה חלק מן הטיפול באומה. לתת ערך לכל ציבור מיוחד באומה ולהשתלבותו בכללות האומה. ומתוך כך, אפשר להגיע אחר כך לטיפול בבעיות של הכלל בפרשיות הבאות. זהו.